טוב, אנחנו לדעתי בסעיף כף, סעיף כך למדנו, סעיף כף, סעיף כף. אנחנו למעשה ממשיכים את העיסוק שעסקנו בו בפעם שעברה, בעניין החיוב של כל חברי המניין להיות במקום אחד לכתחילה, ובדיעבד בכל מיני מקרים אלו ואחרים שעסקנו בהם, לא נחזור על זה שוב, משלימים מניין גם כאשר אתה לא נמצא ממש באותו מקום. עכשיו מוסיף לנו השולחן ערוך למעשה עוד קומה, עוד נקודה חשובה בעניין הזה של הקשר של האדם הפרטי למניין שכבר קיים גם בלעדיו. סעיף כף, היו 10 במקום אחד, כן יש מניין, ואומרים קדיש וקדושה, אפילו מי שאינו עמהם יכול לענות, כן, על הקדיש, על הקדושה. כלומר, מה בעצם מדובר פה? בן אדם שהוא לא רואה אותה ולא מראה את עצמו, שעל ידי כך הוא משלים עניין, והוא רחוק והם בכלל לא יודעים על קיומו, והוא מחוץ לחדר שהם נמצאים, והוא לא משלים למניין, והוא כנראה גם לא תפילתו, אם הוא יתפלל במקום הזה, זה לא נחשב למניין. אבל הוא שמע קדיש, שמע קדושה, בן אדם עובר ליד בית כנסת. הוא לא קשור אליהם, הוא התפלל כבר, הוא לא רוצה להתפלל במניין שוב פעם, הוא כבר אחרי שחרית, אחרי מנחה, אחרי התפילה שהם התפללו, אבל הוא שמע קדיש וקדושה, מותר לו ואף צריך לענות על הקדושה ועל הקדיש. יעמוד, יחכה, ישומע קדושה, יעמוד, יענה קדושה וילך. קדיש, לא צריך אפילו לעמוד, כלומר, לא צריך לעצור, יכול להמשיך ללכת, הקדושה זה חיוב של העמידה ובלי לזוז כמו ב-18. אבל הוא יכול ואפילו חייב, להתחילה לפחות, לענות עם הציבור. וזה לא נחשב, אני יודע, כאילו שהוא סתם עונה אמן, אמן יתומה, דברים כאלו, כי עצם זה שיש מניין שקיים, אז זה כבר הופך את כל כל מי ששומע את מה שנאמר מתוך מניין, שככה גם מותר להגיד דברים שבקדושה, אז אפילו אם הוא לא חלק מהמניין בכלל, הוא לא, גם אם הוא יתפלל, זה לא חשב לתפילה במניין, עדיין לענות על האמן, על הקדיש ועל הקדושה, זה ודאי שהוא יכול, ואף מצווה לענות.
הוא יצא ידי חובה? אם הוא לא
יתפלל לפני? לא, לא יצא ידי חובה, יצא ידי חובה, לא של מניין, לא חלק מהמניין, יצא ידי חובה, רק לא של תפילה במניין. זה לא נחשב תפילה בציבור.
קדושה, זה
יוצא לחובת קדושה, לא? לא. זה לא נחשב, כאילו, יכול עכשיו לצאת, הוא בדרך למניין, הוא שמע קדושה, אז הוא ממהר יכול לצאת לפני קדושה, וזה חשב לו כאילו הוא שמע קדושה, לא? הוא לא חלק מהמניין. יש לו, הוא מקיים מצווה של ענייה על קדושה וענייה על קדיש, שזה מצווה בפני עצמה. לא קשור לעצם האמירה דבר שבקדושה לקחת חלק מהמניין. בוודאי שאם הוא יתפלל מהמקום הזה, אפילו אם הוא שומע את השליח ציבור, זה לא מספיק. אמרנו, צריך שהציבור יראה אותו וידע על קיומו. חלק מהציבור לפחות יוכל לראות אותו ולהיות, ולדעת על קיומו של אותו אדם. אם לא רואים אותו, זה שהוא שומע, זה לא מספיק.
הרב, אז אם עכשיו אדם הגיע לתפילת מנחה והגיע בדיוק בקדושה, הוא במשך שמונה קדושה, כך ממשיך להתפלל. אני חושב שהוא
יתפלל למניין? כן, אבל זה שהוא נמצא באותו מקום.
לא, הוא בא כאילו, בא בקדושה
עצמה
ואז ממשיך.
לא משנה, לא משנה. כן,
הוא חושב שהוא יתפלל
במניין? כן, כן. עכשיו שיתפלל במניין, זה בסדר גמור, כמובן, אנחנו נתחיל לצריך לעשות כמו שצריך, אבל אם הוא איחר קצת, אז ככה יעשה. מה שדיברנו פה, אבל זה מצב אחר לגמרי. הוא בכלל מחוץ לבית כנסת. הוא לא רואה, בקושי שומע את מה שאומרים. שומע שכל הציבור עונה פתאום, יש מרבה, אז הוא עונה איתם גם כן, וזהו. אז בסדר, הוא עונה. זה ישר כוחו, מצווה גם, אבל זה לא נחשב שהוא היה חלק ממניין לקדיש וכו'. מסייג את הדברים השולחן ערוך ואומר, ויש אומרים, שצריך שלא יהיה מפסיק תינוף או עבודת כוכבים. כלומר, אם אתה שומע את החזן אומר משהו שצריך לענות אחריו, קדושה, קדיש, י' ג' מידות, דברים שמחייבים בעצם מניין, אז אמרנו קודם, אתה יכול לענות, אפילו מצווה עליך לענות אם אתה שומע, אפילו אם אתה מכל שאר הבחינות שאמרנו קודם, אתה לא משלים, אתה לא חלק מהמניין, מותר לך וחובה לך לענות, אלא אם כן מפסיק דבר שכתוב פה, בינך לבין המניין. מה המפסיקים שגורמים להפסקה של הקדושה, של השכינה ששורה במניין, ומכוחה אתה, למרות שאתה לא חלק מהמניין, עונה על הקדיש ועל הקדושה, מה אותם הדברים? זהו, עבודת כוכבים, ואפילו עובד כוכבים, בסדר? אפילו עם גוי שהוא בהגדרה לא משלים למניין, וגם תינוף, כל פח זבל או משהו כזה שנמצא בינך לבין המניין או בינך לבין אומרי התפילה, גם כן לא משלים, אתה לא יכול לענות, אסור לך לענות אמן ועל הקדיש וגם לענות בקדושה בכזה מצב. צריך לשים לב, בגלל הסיטואציה הזאת, צריך לשים לב על, שמתפללים בחוץ. ואין, אתה לא נמצא באיזשהו חדר, אין שום דבר שמאגד אתכם, כמו שאמרנו קודם, בפעם שעברה, מה שמאגד אתכם זה רק שכל אחד שומע בעצם את החזן, כי אין בניין שמאגד את כולם, אין מה שסוגר. אם יהיה בין אחד לשני תינוף, פח זבל או משהו כזה, אפילו אם הוא, אם הוא סגור זה בסדר, אבל אם הוא פתוח, ואפילו אם לא מריחים אותו, אבל זה דבר תינוף שנמצא ביניכם, כבר אי אפשר, הבן אדם הזה לא יכול אפילו להשלים מניין. כן? פה מדובר על סיטואציה של איך אתה, האם אתה יכול לענות או שאתה לא יכול לענות במקרים אלו ואחרים. אבל אני אומר, יש עוד סיטואציה שאתה, לא רק שאתה יכול, מצווה עליך לא לענות, להימנע מלענות, אלא גם כל המניין מתבטל. אם אתה נמצא במקום בחוץ, במקום שהדבר היחיד שמאחד אתכם כמניין זה השמיעה של אחד של השני, ובין אחד לשני יש שם איזה דבר תינוף, איזה עבודת כוכבים, או אפילו גוי שהוא בהגדרה לא יכול ולא משלים מניין, אז למעשה אין פה מניין ואסור להתפלל. לעומת זה, כאשר יש איזה דבר תינוף, ואתה נמצא בתוך אחד אחד, בתוך חדר אחד, דבר תינוף, עבודת כוכבים, עובד כוכבים, לא מפסיקים, הם לא מפסיקים את הקדושה. כי הקדושה בעצם היא כתוצאה מזה שהמניין נמצא במקום אחד. לעומת המקרה שאמרנו קודם, שכל הגדרת המקום אחד הזה היא הגדרה בעייתית. כי מה מגדיר מקום אחד? רק הקשר ביניכם. לא, אין מה שמתחם אתכם. כשאתם מתפלל, שיש מניין שמתפלל בלי, במקום לא מגודר, לא באיזה בית מסוים. ולכן, אם יש משהו מפסיק באמצע, עבודת כוכבים, עובד כוכבים, או תינוף, אז אתה למעשה לא יכול להשלים ככה מניין. וכל שכן, אם אתה נמצא מחוץ לבית כנסת, ויש בין הבית כנסת לבינך איזה דבר תינוף, אז אתה לא יכול לענות עם הם קדושה וקדיש. אבל כמו שאמרנו, אם אתה בתוך הבית כנסת, יש גדרים שמתי מותר לענות, שיש צועה שמפסיקה וכו', זה גדרים שמה להמשך, אבל אם אתה עומד בקריטריונים האלה וכל הבעיה זה רק שזה מפסיק בינך לבין שאר המתפללים, כיוון שאתה באותו חדר, אתה נחשב משלים למניין, כמובן זה בדיעבד, לכתחילה אסור שיהיה דבר תינוף בבית כנסת, אסור שיהיה סתם בן אדם עובד קרובים שמצטובב באמצע התפילה ומפריע לך להתפלל, כן, עובד קרובים לאו דווקא אם הוא עובד כוכבים. בן הגוי, הוא לא מתפלל, הוא סתם מסתובב ומפריע לציבור, צריך, סתם, דין כוונה פשוטה, צריך שהציבור יוכל להתכוון ולא שכל מיני אנשים יסתובבו סביבו. אבל בדיעבד, משלימים עניין במצב כזה. כן, כן, בטח, משלים עניין, אז כל שכן רק לענות.
פח כזה, זה משל תינוף?
לא, לא.
אם יש בתוכו קצת גם זה, זה לא...
אם יש בתוכו דברים, כן, אז חשב תינוף, אבל זה לא... זה כאילו, הוא נחשב סגור בכזה מצב. תינוף זה שהוא גלוי.
אוקיי.
אם נגיד זה עולה על גדותיו או משהו כזה...
אבל אז מישהו...
אם זה סגור ויש מכסה, כן, זה בסדר. אפשר להקל בזה. שוב, לא, עדיף שלא יהיה פחים בכיתה, אני מבין שזה נצרח, אבל בבית כנסת לא ראוי שיהיה פחים, לא רק מדין השלמה למניין, מדין קדושת בית כנסת. קדושת בית כנסת זה לא איזה, סור בגלל שזה, אני יודע, אתה צריך לעשות שם כל מיני דברים, אז תשים גם שירותים בתוך הבית כנסת, כי אתה צריך לעשות שם דברים. לא, אסור, תגיד את האובן, צריך את הפח. בסדר, שלך פח מחוץ לבית כנסת, בדיוק בכניסה. אין שום סיבה לשים פח בתוך הבית כנסת. בתוך בית מדרש צריך לדון עד כמה זה נצרך. אבל בבית כנסת שרק מתפללים שם ולא לומדים שם כל היום, אין סיבה לשים פח בפנים. אלא אם כן, זה פח נגיד רק למפיות נייר של הכהנים אחרי שהם... זה לא פח. זה לא פח, זה פח של נייר. זה לא... זה לא פח שזורקים בו זבל וכל מיני דברים מאוסים. לא סתם פח של ניירות. כן. אז זה אמרנו, זה סעיף כף. סעיף כף א', עכשיו אנחנו עוברים בעצם לנושא קצת אחר של הכפייה למניין. כמה אתה מחויב, כשיש מניין קבוע, כמה אתה מחויב להישאר במניין ולא להגיד אני הולך למקום אחר ורוצה בעצם מרצוני החופשי ללכת למקום אחר בגלל סיבות אלו ואחרות, כמה אתה מחויב למניין. סעיף כף א', עיר שאין בה אלא עשרה. אני אומר מראש, זה ממש אנחנו נעשה את אותה הקבלה למניין שאין בה עשרה, כי לא באים אליו יותר מזה, בסדר? זה לא משנה אם יש עוד אנשים, פשוט הם לא באים, ויש קביעות כבר הרבה שנים של המניין הזה. ואחד מהם רוצה לצאת בימים נוראים, כן, זה דווקא בימים נוראים, כי שם מאוד, מאוד היו מקפידים, גם במקומות מאוד, מאוד רחוקים ממקום יישוב אחר, ומאוד נידחים, הקפידו להתפלל במניין בימים נוראים. זה היה ברור, זה היה מנהג ידוע. מחייבים אותו להישאר או להזכיר אחר במקומו. הוא צריך או להישאר, או לשלם למישהו שיבוא במקומו. וזה אחריות אישית עליו, כי לא, בן אדם בעצם לא יכול לפרק מניין. אסור לו לפרק מניין. יש בעצם כפייה של אחד על השני, מדין המנהג הזה שקיים. ואם הם 11 ורוצים לצאת שניים, או 12 ורוצים לצאת שלושה וכו', יזכירו שניהם אחד בשותפות במקומם ושניהם יפרעו בשווה, כן? חצי חצי, אתה מביא מישהו במקום זה, שניכם רוצים לצאת, חצי חצי. אבל אומר לנו השולחן ערוך, אם אחד אני ואחד עשיר פורעים חציו לפי ממון וחציו לפי נפשות. למעשה אומרים האחרונים פה שזה מאוד תלוי במנהג, איך בדיוק פורעים את זה, פחות נתעסק עם זה, זה לא... זה לא כל כך משהו שכיח בימינו, כל ההזכרה של מישהו במקום הדברים, במקום אותו אדם. ושכר החזן, כן, מביא מישהו לימים נוראים, על היוצאים ועל הנשארים. גם על מי שהלך, הוא גם צריך להשתתף בחזן, כי שוב, הוא חלק מהמניין. אתה חלק, אתה יש לך קביעות באיזה מניין מסוים, אתם קופים אחד את השני, כן, אתם לומדים עכשיו בבא בתרא, נכון? הגעתם כמה לדפים שקופים זה את זה, איזה דף אתם?
דף ו?
לא, אחרי, הדף תת. מה? לא, לא, יש גם לפני זה. חי, תת, יוד, אז קופים, קופים זה את זה, לעשות כל מיני דברים, בני העיר, אז מה הדינים האלו גם קופים זה את זה, כיוון שהתאגדת לאיזה מניין, אז אתה מחויב למניין, אתה לא יכול להגיד, ואני הולך, מה אכפת לי. וזה בעצם היסוד המשמעותי שאנחנו יכולים ללמוד מהסעיף הזה. כי היום אין כל כך מקומות נידחים, והדברים האלה, או מקומות הנידחים האלה בדרך כלל אין קפדה על מניין בימים נוראים. אבל הרבה פעמים קורה שיש מניין שמכל מיני סיבות התדלדלו שורותיו, וכל עוד שבן אדם הוא ה-11 וה-12 אנחנו רואים שמותר לו ללכת, מותר לו לעזוב כי הוא משאיר מאחוריו מניין, ואז מגיע למצב שאם העשירי הולך, אין מניין. אז צריך לראות, אנחנו רואים פה עד כמה זה חשוב, שאם אתה עשירי, למצוא מישהו במקומך. לא להפיל מניינים, אלא אם כן אתה נותן מענה לאותו מניין במקום אחר. זה הרבה פעמים קורה בכל מיני מקומות, שכונות דתיות, יישובים דתיים, שיש הרבה מאוד מניינים וכל מיני זה, וכל אחד עם המניין שלו וזה. שמה, מה צריך לעשות? דבר ראשון, אם יש מניין שמאוד ידלדל, לנסות תמיד לאחד את המניינים. אין סיבה שכל אחד יפתח לו איזה מניין ברוב המדרת מלך, ככל שהמניין יהיה יותר גדול, יותר רציני, אז זה יותר טוב. לא צריך לשמור בכוח על איזה מניין בשם איזה תת-תת מנהג של המרוקאים האלה ולא המרוקאים האלה וזה. זה לא טוב שמפרידים את זה. אבל יש הרבה אנשים שקשה להם, ואני לא יודע מה קשה להם להחליף מנגינות, מנהגים, אני לא מדבר כרגע על ימים נוראים, ששם יותר קשה, אני מדבר כרגע גם על ימים רגילים. יכול להיות מניין בהרבה מאוד מקומות, באותה שעה, באותו זה, שניהם הולכים למקומות אחרים. ושם אנשים מחפשים אחר מניין וזה, למה? תתאחדו. מה הסיבה? למה אתם לא מתאחדים? למה אתם לא מתפללים ביחד? מה, אתה צריך עכשיו בחזרת השץ של מנחה על משהו אחר? אז שמעתי זה רב אחד שאמר, זה רב בשכונה אחד שאמר, כן, זה חשוב לחזק את המניין הזה. אני אומר, לעניות דעתי, זה לא חשוב לחזק את המניין הזה. הדבר הכי חשוב לעשות, זה לאחד את המניינים. ברוב המדרת מלך, ולא לנסות כל הזמן להגיד, אין ספרדים, אז הוא אומר, בין למינים ולמלשינים את הסיומת כזאת, והאשכנזים אחרת, בסדר. מה, יש איזה איסור בזה? לא? אז לא יודע, בימים נוראים יש יותר עניין של המנגינות וזה, אבל כל מנחה וכל תפילת ערבית, אתה צריך לפזר 4 מניינים שמתפללים באותו זמן, למה שלא כולם מתפללו ביחד? שעשו תורנות מבחינתי, כל פעם בית כנסת אחר עם אנשים חרדים על 4 קירות של הבית כנסת. לכן זה הדבר הראשון שיעשו. אבל פוק חזה, אין עם מי לדבר הרבה פעמים, והם חשוב להם המניין, והם לא יעזבו. מבחינתם הם יישארו בה, אז אתה, אם זה המצב, כיוון שאתה חלק מהמהלך הזה ולא הצלחת לשכנע אותם להתחבר למניין הגדול, אתה מחויב להשלים להם מניין, להיות איתם עד שאתה מוצא תחליף אליך, או עד שהם בעצם יוותרו וימצאו לעצמם פתרון במניין במקום אחר. כל עוד שזה לא קרה, אתה למעשה מחויב למניין שלהם. לדאוג שלא יהיה להם בעיות עם המניין, שלא יחסר להם מניין. סעיף כף ב' לא היו קופים להזכיר ולהשלים עניין כי אם בימים נוראים וכגון שאין חסרים כי אם אחד או שניים שוב, אבל זה עניין של מנהג באותו זמן במקומות אחרים היום שאמרתי אותו בית כנסת כן קופים כי זה המנהג שכל אחד בעצם אחראי שלא לא לפזר את המניין אלא אם כן מנהג קבוע ומפורסם בעיר לחוף ולהזכיר אפילו בחיסרון 3 או 4 טוב, הכל תלוי במנהג, אמרנו, היסוד של הסוגיות האלו זה מדין בבטרה בפרק ראשון, קופים בני העיר, כך וכך, לאחד את השני, זה הכל תלוי בענייני המנהג והעניין. אם יש מניין מיושבי העיר, קופים לזכור חזן. כי צריך חזן, שוב, היום לא נהגו את זה חוץ מאולי בימים נוראים בחלק מהקהילות, אבל ברוב הקהילות, ודאי בימים רגילים, אין חזן שהוא... שהוא זה, אלא, ולכן אני אומר, אי אפשר לקפוץ ופתאום לבוא איזה כמה אנשים להגיד, אני קופה את כולם, שיהיה לנו חזן. לא, זה לא מה שנהגו, אתה משנה את המנהג, אתה רוצה, תזכור את החזן. וכן במקום שאין מניין תמיד בבית כנסת, קופים זה את זה בכנסות, שיבואו תמיד מניין לבית כנסת, כמו שאמרנו, הסברנו את זה, שלא יתבטל התמיד, ואין לכמן, סימן, קופנון, אם קופים זה את זה לבנות בית כנסת. כן, באחרונים פה מדבר עוד על הרבה מאוד כל מיני כפיות ועניינים, אבל אמרנו זה פחות. פחות רלוונטי לענייננו, זה הרבה מאוד תלוי במנהגי מקומות. זאת אומרת, המנהג בימינו, מה שרלוונטי לימינו בנושאים האלו, זה האמירה הבאה. אתה, אם יש, אתה חלק ממניין מצומצם, אין אפשרות להעביר את כל חברי המניין למניין אחר מכל מיני סיבות. אז אתה מחויב להשלים עניין, אם אתה אנוס וזה, אז בסדר, אז אין מה לעשות, אבל כל שאתה לא אנוס, אז לעשות הכל, לדאוג שהבניין הזה ימשיך להתקיים. אבל כמו שאמרנו, זה יותר חשוב מזה, אם אתה יכול לצמצם עניינים ברוב המדרת מלך, גם אם, אני אומר במרכאות, רחמנה ליצלן, הם מתפעלים בנוסח טיפה אחר משלך, בימי חול, זה לא מפריע, זה לא, אתה גם ככה לא, אתה... אתה לא מנגן יותר מדי ניגונים בימי חול, אין שום סיבה להתפלל באלף מקומות אחרים, אלא אם כן, יש סיבה נקודתית, ואז צריך לדון כל מקרה לגופו. אבל אם אין סיבה, ראוי לאחד בין המניינים. עכשיו, אני שכחתי איזה משהו קודם בעניין של השלמה למניין, שחשוב להגיד את זה, אני קצת משנה את הסדר, אבל דבר חשוב. אמרנו קודם שבשיעור שעבר, שכאשר הדרך היחידה בעצם שאתה לא נמצא באותו חדר, ובכל זאת תשלים למניין וגם תצטרף למניין, זה כאשר הציבור רואה אותך. כאשר הציבור בעצם יכול להיות איתך ורואה אותך בצורה זו או אחרת, אפילו אם אתה לא בתוך אותו חדר, אתה משלים למניין והתפילה שלך נחשבת מניין. כן? כי זה דין בראייה. אמרנו, זה רק בדיעבד. יש עוד נושא שאמרו עליו האחרונים, עוד מצב שאמרו עליו האחרונים, שאתה יכול להשלים למניין, גם אם אתה לא באותו חדר, וגם אם לא רואים אותך ואתה לא רואה אותה. המצב הזה, זה אמרו הפוסקים, כאשר אתה נמצא בחדר פנימי. חדר פנימי, אני אנסה לחשוב אם יש פה בבתי מדרש פה, משהו כזה, אין לי כרגע בראש מצב כזה. כוונה, יש בית כנסת, ובתוכו יש מין חדר, שהדרך היחידה לצאת ולהיכנס לחדר הזה, זה רק דרך הבית כנסת עצמו. כלומר, אין לו עוד יציאות. החדר הזה הוא בעצם כמו, ככה אומרים פוסקים, כמו אותה חצר סוג של אותה חצר קטנה שמתבטלת כלפי החצר הגדולה, אותו בית קטן, חדר קטן שמתבטל כלפי החדר הגדול, וממילא גם אם לא רואים את האדם, גם אם נראה ולא רואה, עדיין הוא משלים למניין, והוא גם מצטרף, כלומר, הוא יכול למניין קיים, אם הוא מתפלל שם, הוא יכול להשלים ולחשב תפילתו, תהיה תפילה במניין. יש דיונים על זה בפוסקים, עד מה הגבולות של זה, ואם זה טוב לכתחילה או לא, כמו שאמרנו קודם, לכתחילה ודאי שזה לא טוב, לכתחילה צריך להתפלל באותו חדר, אם אין איזה אילוץ, אבל צריך לזכור שבדיעבד, אם אתה מתפלל בחדר כזה, שהוא חדר פנימי שאין לו שום, כל היציאה והכניסה שלו היא אך ורק דרך הבית כנסת עצמו הגדול, החדר הגדול שבו כולם מתפעלים, אז אתה תפל אליהם וממילא אתה מצטרף למניין שלהם, גם לעניין השלמה למניין של עשרה וגם לעניין שאתה מתפלל בעצם ממניין שקיים, אתה בעצם רוצה שהתפילה שלך תחשב תפילה במניין, גם לזה זה מועיל לדבר הזה.
רב, אני זוכר כאילו לא לפני איזה כמה שנים, מתי שהייתי מתפלל אצל הרב אלעזר אבו חציר, אז כאילו תמיד היה לו איזה חדר, והוא כאילו כל תפילה זוהה כאילו בתוך החדר, וקצת היו פותחים את הדלת, אבל הוא לא היה רואה.
נכון, אז באמת האחרונים מביאים שכל מיני מנהגים מקובלים, להתפלל בחדר שלהם, כי כל מיני סודות עליונים, נכון? אבל על זה אמרו הפוסקים, לא כל הרוצה ליטול את השם יבוא ויטול. נכון, היה מנהגים כאלו, כיוון שזה, מבחינה הלכתית, זה מותר בסופו של דבר, זה לא אסור מבחינה הלכתית, והמקובלים הולכים לפי משהו אחר, אלא הם הולכים על פי כולה הלכתית מסוימת, שמבחינה הלכתית, מעיקר הדין היא מותרת, רק ראוי להחמיר ולא לעשות את זה. להם יש חשבונות אחרים של המקובלים, שבאמת היו חלק מהמקובלים שנהגו להתפלל בתוך חדר שלהם, ורק לעשות איזשהו פתח קטן. וכמו שאמרנו, זה לנו הפשוטים אין מה ללמוד מהדבר הזה. הם כמובן, היה להם את החשבונות שלהם, איך ולמה הם עשו את זה, אבל זה עדיין אנחנו עומדים על מקומנו ולא מתירים את זה לכתחילה. הם עשו את זה מסיבות שלהם.
אבל
תראה כפה בבוגרד
זה כמו המקרה שהרמה,
שחדר קטן? לא, כי יש שם, לא בטוח, כי יש שם, גם ככה, הנושא הזה, מחלוקת הפוסקים, עד כמה, מה הגבולות של זה, אז לכן ראוי בכל ספק כזה להחמיר. כלומר, בנושא של שאתה רואה את הציבור והציבור רואה אותך, יש יותר תמימות דעים ופוסקים שזה בסדר, רק ראוי להחמיר. פה יש גם מחלוקות על הנושאים האלה, אם זה נחשב שאתה משלים מניין או לא נחשב, ולכן ראוי להימנע מהמעשה הזה. כן, יש אילוץ מסוים, אז אפשר להקל. אבל אם יש ספק, אז עוד יותר ראוי להימנע, כמו מה שאתה מצייר עכשיו, שזה מין מצב שהדלת היא נעולה רוב הזמן, אבל יש שם פתח עקרונית. אז זה מקרה גבולי, לכן ראוי יותר להחמיר, אבל מי שהתפלל שם בדיעבד ודאי יכול לענות, קדיש, קדושה, ובדיעבד זה נחשב לו תפילה במניין. זה כל כך נפקא מינה, בכל מקרה, גם אם זה לא נחשב לו תפילה במניין, הוא לא יכול לתקן את זה, הוא לא יכול להתפלל שוב, כן, זה לא עוזר לו, אבל יש לו על מי לסמוך, נקרא לזה ככה, בצורה פשוטה. כן, אז זה בעצם השלמנו את העניין הזה. טוב, יש לנו עוד כמה דקות, אז רק נתחיל איזושהי הקדמה לסימן הבא. עסקנו טיפה בענייני הקדיש, אבל לא עסקנו בקדיש על העצם התוכן של הקדיש, וזה התעסקות ספציפית בקדיש בפני עצמו, ולא כחשיבות של המניין שלו וכל הדברים האלו. זה מה שיעסוק הסימן הבא, סימן נ"ו. הקדיש, עניינו בעצם אחת התפילות הקדומות ביותר שיש לנו, פי המסורת, זה כתוב בכל מיני סידורים וכולי, שזה תפילה שנכתבה בעצם לאחר חורבן בית ראשון. כלומר, זה לפני אנשי כנסת הגדולה אפילו, שעניינו בעצם להתפלל, שיחזור, יתגדל ויתקדש, הכבוד בעצם של הקדוש ברוך הוא, אחרי שחולל שמו בחורבן בית המקדש, שוב, הראשון. ואנחנו מתפללים שיחזור, שהקדושה תחזור למקומה והשכינה תחזור למקומה, ולכן הקדיש, התפילה, התפילה הזאת היא מאוד מאוד, נקרא לזה, חשובה, מאוד מרכזית, ואנחנו רואים את גם עם ישראל רואה את זה, ובאמת מי שיש לו חיוב וזה, אז משתדל מאוד להגיד קדיש, צערנו גם מגיעים למריבות על זה, זה כבר לא טוב, אבל התפילה הזאת היא לא עוד תפילה, אלא תפילה מאוד מאוד חשובה, ולכן אומרנו השולחן ארוך בסעיף א', יש לכוון בעניית הקדיש. הכל צריך לכוון, כן, אבל בקדיש יש לעשות מאמץ יותר גדול, בגלל שהתפילה הזאת, כמו שאמרנו, היא תפילה מאוד משמעותית. צריך לדעת שעיקר הקדיש הוא עד, שאומרים, הקדיש שבו עיקר הכוונה, בו עיקר הקדושה, בו עיקר התקנה שאותו חיבור הוא התקנה הקדומה, זה עד אמירן בעלמא ומואמן, מה שאנחנו קוראים חצי קדיש. עד שמה זה עיקר הקדיש. כל השאר, בין אם זה בקדיש תתקבל, בין אם זה קדיש יש למה, בין אם זה קדיש על ישראל, כל זה זה בעצם תוספות יותר מאוחרות, וממילא היחס כלפיהם יכול להיות יותר קל, כל מיני ספקות, דינים שנגיד בהמשך, על הקדיש, מה צריך לעשות ומה לא, אז עדיין אנחנו נגיד נוכל יותר להקל בעניינם. טוב, אני חושב שנעמוד פה ונמשיך כבר את כל זה בפעמים.